פרק ב', פסוק ט"ז. ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. אם כן, כאן מתברר מהו הייעוד של האדם בעולמו. בעוד שעבור כל שאר הנמצאים, בעלי החיים, המאורות, לא נאמר במפורש מהו הייעוד של קיומם, באדם היה צורך להודיע לו מה הייעוד של קיומו, על ידי הציווי. מה הסיבה להבדל הזה? כנראה שהאדם הוא מיוחד מכל הנמצאים בזה שהוא בעל תבונה, הכרה. ולכן אצלו השאלה של המשמעות עולה. הוא שואל את עצמו, בשביל מה נבראתי? השמש לא שואלת את עצמה, החתולים גם לא, אבל האדם שואל את עצמו, בשביל מה נבראתי? מה הייעוד של החיים? ולכן, כעסקת חבילה, יחד עם הבריאה שלו, מוכרחים גם להודיע לו בשביל מה הוא נברא. ולכן, מיד עם הופעתו של האדם, מיד מדבר אליו הבורא. זאת אומרת שהאדם האמיתי, האדם הנורמלי, זה הנביא. זה מי שהשם מדבר עמו. מסקנה, זה כבר מזה 2400 שנה בערך, שאין לנו אדם נורמלי אחד בעולם, שהרי אין לנו יותר נביאים. מאחר ואין לנו נביאים, אנחנו בעולם לא נורמלי. צריך להיות מודע לדבר הזה, מה המשמעות של העובדה שאנחנו בעולם לא נורמלי. אבל, מאחר ואנחנו עסוקים בתקופה הנורמלית, דהיינו התקופה של התגלות הנבואה, אנחנו חוזרים אם כן אל הפסוק, מנסים להבין מה נאמר שם. פסוק ט"ז, ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. אם כן, מתברר כאן שאנחנו נבראנו כדי לאכול. ואם אחרות, בניגוד למקובל, אנחנו לא אוכלים כדי לחיות, אנחנו חיים כדי לאכול. וזאת בניגוד לבעלי החיים. אם תשאל את בעלי החיים בפני מה אתם אוכלים, התשובה תהיה כי על ידי כך אנחנו מתקיימים. כלומר, אם לא נאכל, לא נחיה. אבל אצל האדם זה בדיוק הפוך. האכילה היא מטרה. לשם כך הוא חי, כדי לאכול. ואם כן מוכרחים להניח שיש כאן יסוד אידיאלי, בניגוד למוחש המיידי אצלנו, שאנחנו אוכלים גם כן כמו בעלי חיים. כלומר, אנחנו אוכלים כי אנחנו רעבים, כי אנחנו צריכים להתקיים. לא עולה בדעתנו לומר שהאכילה בעצמה תהיה מטרה, לפחות לא בתור אידיאל. אלא אם כן מבינים את המשמעות של האכילה. כשאדם אוכל תפוז, למשל, אותו תפוז, לפני שהוא נאכל, היה שייך לעולם הצומח. האם הדבר הזה הוא גנאי או שבח? אפשר לומר שזה דבר מכובד. להיות תפוז זה דבר מכובד, זה חלק מן העולם הצומח. ברור שלהיות אדם זה דבר נעלה יותר, אבל אין גנאי להיות תפוז, סך הכל. לא בחר התפוז להיות תפוז, זה לא דבר רע. אבל כאשר התפוז נאכל, בעצם הוא הופך להיות חלק מן האדם. כלומר, התפוז התעלה. יש עלייה של המציאות על ידי האכילה. זאת אומרת, שאם האדם רוצה להיטיב עם התפוזים, הוא צריך לאכול אותם. זה הדבר המתבקש. השאלה היא, עם איזה חלקים של הבריאה האדם צריך לעשות את הטובה הזאת לאכול? התשובה היא, עם כל החלקים. למשל, אם המאכלים המצויים בגן עדן הם עצי הפירות, הם פירות העצים, יותר נכון, אז כאן נאמר מפורש, מכל עץ הגן אכול תאכל. כלומר, יש פה ציווי, יש חובה. אין עץ שהאדם איננו מחויב לאכול. הוא צריך לאכול את כולם. אם הוא לא יאכל מכולם, הוא פושע כלפי הייעוד שלו, כי הרי הוא מונע מחלק מסוים של הבריאה מלהתעלות. כן, בבקשה, מה רצית? לפי זה, חייבים גם לאכול בעלי חיים לפי זה. נכון? אבל משום מה, האדם עוד לא הגיע למידה הזאת. כלומר, כנראה שאם האדם היה מתעלה, היה גם אוכל בעלי החיים. אנחנו נראה את זה בהמשך, שכאשר הקדוש ברוך הוא בורא את בעלי החיים, הוא מביא אותם אל האדם. וחז"ל ניסחו את זה בצורה אפילו קצת בוטה. אמרו שהוא בא לכל בעלי החיים. זאת אומרת שהוא חיפש מה לאכול שם. גם זה נקרא לאכול. כן, הלחם אשר הוא אוכל, אמור חזל זה אשתו. לחם אשר הוא אוכל, אמור חזל זה אשתו. נכון? זאת אומרת שיש צד של שייכות של אדם אל כל בעלי החיים, יש צד שייכות של האדם אל כל דבר. וזה מתחיל מן הפירות. מדוע דווקא מן הפירות? משום שבפירות הקושי המוסרי קטן יותר. מדוע? שהרי על מנת לאכול בעל חיים, אתה צריך קודם כל להמית אותו. ואז נשאלת השאלה, האם אתה שווה יותר מאותו בעל חיים? האם יש הצדקה מוסרית לנטילת החיים של בעל חיים, אם אתה לא במדרגה עליונה ממנו? לכן, היה אומר הרב אשכנזי, כאשר מוצאים גזר מן האדמה, הוא לא צועק. מדוע? כי הוא יודע שהוא לפחות יעלה ממדרגת צומח למדרגת חי. לעומת זה, תרנגולת שעומדים לשחוט אותה, היא צועקת. וזה בגלל שאיננה יודעת מי יאכל אותה. כלומר, עדיין איננה יודעת האם השחיטה שלה הייתה ראויה, האם זה היה כדאי לשחוט אותה. כי הרי לך תדע אם מי שיאכל אותה שווה יותר מן השניצל. מובן? הרב קוק רואה באידאל, כאידאל אחרון שאנחנו נאכל רק מן הצומח. מה שאמרת זה בסוף? בגלל? כי מה? אתה אומר שחז"ל אומרים שאכילת הבשר אחרי המבול זה היה בגלל ירידת האנושות. אז זה לא כתוב בשום מקום בחז"ל. כי אם זה היה כתוב בחז"ל, הרמב"ן לא היה אומר הפוך. כן? הרמב"ן בפירושו לתורה אומר שמאחר ובעלי החיים ניצלו על ידי האדם, אז מגיע לו לקחת מהם מס. ולכן הוא אוכל אותם. זאת אומרת שלפני המבול בעלי חיים לא היו כל כך קשורים לאדם, אחרי המבול זכו בעלי החיים להיות קשורים בקשר אורגני עם האדם. אז כך שהאנושות התעלתה לפי הרמב"ן. ואתה אומר, בכל מקרה זה לא הרב קוק. ככה אתה אומר על הרב... סליחה, אז אתה נראה לי רוצה לחלוק על הרב צבי יהודה קוק בספר אור לנתיבתי, במאמר האחדות המציאות השלמה, שהוא מפרש את דברי הרב קוק אחרת מהנזיר. אז כבר הכנסת עכשיו ראשך בין שני גדולי עולם, בין הרב צבי יהודה לבין הנזיר, ואתה החלטת שדווקא הפרשנות של הנזיר היא הנכונה ברב. אז תראה את הרב צבי יהודה, אז בסדר. תראה את הרב צבי יהודה, בסדר, הבנתי את הקטע שלך, אבל צריך להבין. אני מציע לך, הרי אתה שואל אותי, אז אתה מצפה ממני לתת לך תשובה. אז עכשיו אני, במקום שאני אתן לך תשובה, אני מנדב לך את התשובה של הרב צבי יהודה, עיין במאמר אחדות המציאות השלמה, באור לנתיבתי, ונראה אם זה יספק אותך. אם יספק אותך, מה טוב, אם לא תחזור אליי. איך אני? אתה רואה, לארג'. כן, בבקשה. אתה שואל מה משמעות המילה לאמור, נכון? יש כמה פירושים לדבר הזה, אבל לפשוט זה כמה שיאמר לי אשתו, או יאמר לדורות הבאים. זה גם יכול להיות. יש עוד משמעויות למילה לימור, שזה איסור על גילוי עריות. כן? חזל פה דייקו כל השבע מצוות ננוח, למדו מהפסוק הזה. כן. אז למה לאדם הראשון היה אסור לאכול בשר? משום שעדיין הוא לא הגיע לידי מידה זו שהוא יכול להעלות את הכל. כלומר, זה משימה של אדם הראשון, שהוא יגיע למצב שבו הוא יכול גם לאכול בשר. בסדר? אבל בשלב הזה, האדם מצווה לאכול מכל עץ הגן, מכל התכנים שיש בגן. עכשיו צריך להבין, מה זה אומר? זאת אומרת, הרי אצלנו, כשאנחנו אוכלים תפוחי אדמה, לא תמיד תפוח אדמה מתעלה. כלומר, האדם שאוכל תפוחי אדמה עשוי להפוך בעצמו לצ'יפס. זאת אומרת, שיש איזו התבהמות, איזו נפילה אל הטבע מכוח האכילה, במיוחד האכילה המרובה והאכילה הבהמית. אם כן, המשימה של האכילה היא לא כל כך פשוטה. הזוהר מכנה את זה בשם קרבה דמחלה, המלחמה של האוכל. זאת אומרת, כשאדם בא לאכול, הוא במלחמה. וזאת אחת הסיבות שהמאכל, הסעודה נקראת בעברית לחם, מלשון מלחמה. יש פה מלחמה, האם האדם יעלה את המציאות או יופל אל המציאות? זאת השאלה. על כל פנים, אצל אדם הראשון סומכים עליו מכל עץ הגן אכול תאכל, יש לך מצווה כזאת. עכשיו, מה הם העצים שבגן? למדנו שיש שלושה סוגים של עצים, נכון? הסוג הראשון נקרא כל עץ... מה? לא, בפסוק ת' כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, זה הסוג הראשון. הסוג השני, ועץ החיים בתוך הגן. הסוג השלישי, ועץ הדעת טוב ורע. כן, מה אתה רוצה? מכל הכוונה ללא שיעור. כלומר, אם היה כתוב מעץ הגן אכול תאכל, הכוונה מה שאתה רוצה.
כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. מה זה כל עץ?
מה זה כל עץ נחמד למראה?
לא, לא,
יש הרבה עצים. הרבה סוגים שכולם, המאפיין אותם, זה שהם נחמד למראה וטוב למאכל. בסדר? עכשיו, חוץ מזה, יש עוד שני עצים שהם לא בכלל זה, אלא הם עץ החיים ועץ הדעת. בסדר? עכשיו, אם אני חוזר פה לפסוק ט"ז, המשמעות היא שצריך לאכול מכל שלושת הסוגים האלה. גם מכל עץ טוב למראה, נחמד למראה וטוב למאכל, וגם מעץ החיים, וגם מעץ הדעת טוב ורע. בסדר? עכשיו, אני רוצה כאן להתייחס לסוג השלישי. עץ הדעת טוב ורע. אם כן, מפורש בפסוק ט"ז שיש מצווה, וזאת מצוות עשה, של אדם הראשון לאכול מעץ הדעת. בסדר? כלומר, אין פה ספק, הפסוק אומר מפורש, מכל עץ הגן, אם כן זה כולל את עץ הדעת טוב ורע, שגם הוא צריך לאכול. עכשיו, פסוק י"ז מוסר בידינו מצוות לא תעשה, שסותרת את מה שקראנו עכשיו. מה נאמר? ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. זה פשוט הפוך ממה שכתוב בפסוק ט"ז. זה אגב מצוות עשה או לא תעשה? לא תעשה. אם כן, יש לנו סתירה בין מצוות עשה לאכול מעץ הדעת למצוות לא תעשה שלא לאכול מעץ הדעת. הכלל בהלכה הוא שכאשר יש התנגשות בין עשה ללא תעשה, מי גובר? עשה דוחה לא תעשה. אז מה אדם הראשון צריך לעשות? לאכול מעץ הדעת. מה שהוא עשה? זאת אומרת, הוא נאמן להלכה לגמרי. מה? יכול להיות פירוט? אם זה... אתה אומר ככה, יכול להיות שבעצם פסוק י' ז' הוא בא להוציא מן הכלל. אבל אז יש פה איזה קושי. היה צריך להיות כתוב מעץ הגן נחול תאכל. כבר יש כתוב מכל, זה בא לומר הכל. דבר ראשון. דבר נוסף, כשהתורה רוצה להוציא מכלל, היא משתמשת בביטוי מאוד מדויק. היא אומרת מלבד. או אח. או רק. אפשר גם להשתמש במילה חוץ. נכון? כל המילים האלה קיימות גם בעברית המקראית. מלבד, אך, רק, חוץ. אף אחד מהביטויים האלה אינו מופיע כאן. יש פה וו, הוא מעץ הדעת. אז אפשר להבין את הוו במובן של אבל. יש לפעמים פירושים כאלה. הוא מעץ, כלומר, אבל מעץ הדעת, לא תאכל ממנו. אבל זה לא כתוב. בכל זאת, התורה הייתה יכולה להיות הרבה יותר ברורה, כן? אז אם כן, אין לנו שום ספק שאדם הראשון היה מחויב לאכול. סליחה, היה מחויב לאכול מעץ הדעת טוב ורע. כן, בבקשה. אתה אומר, יש המשך לפסוק. ההמשך של הפסוק עשוי לתת לנו התחלה של תשובה, וזה לא לגמרי ברור. כי ביום אכולך ממנו מות תמות. עכשיו, אני רוצה קודם כל להתייחס קודם כל לכלל של עשה דוחה לא תעשה. כן, בבקשה. יפה. אתה צודק. שמתי אומרים עשה דוחה לא תעשה? זה כאשר הלא תעשה לא נעקר לחלוטין. אבל אם הוא נעקר לחלוטין, אינו דוחה לא תעשה. למשל, האם מותר לעשות ברית מילה בשבת? התשובה היא שכן. מדוע? הרי יש בכל זאת איסור של חבלה. הרי יש לא תעשה כל מלאכה, זה מלאכה. לחבול בילד. אלא מה? מכיוון שאתה עושה רק ברית מילה ולא עוקר לגמרי את השבת. כי הרי כל המלאכות האחרות נשארות אסורות. אסור לטחון, אסור לבשל, הכל נשאר אסור. רק החבלה הזאת של ברית המילה היא זו שהותרה. לכן העשה לא דחה מכל וכל את הלא תעשה, לכן שם מותר. פה אתה אומר ברגע שהוא אוכל מעץ הדעת, הוא עוקר לגמרי את הלא תעשה. ולכן המסקנה היא שהיה אסור לאכול. אבל אז שוב נשאלת השאלה, אם זה כך, אז מה המשמעות של העשה? העשה חסר כל משמעות, כיוון שאין אפשרות לקיימו. יש פה בעיה, נכון? מה? זמני. עכשיו אתה אומר דבר שהוא מתחיל לעניין אותי. כן, הרי בהמשך, בפרק ג' כתוב, הנחש אישיאני ואוכל. ואוכל, בעברית מקראית, פירושו אכלתי. אבל יכולה להיות גם משמעות, אני אוכל עוד פעם. כלומר, אני אכלתי, אבל אני מתכוון לאכול עוד פעם. עד עכשיו אכלתי לא באופן הראוי, אבל אני עתיד לאכול את עץ הדעת באופן הראוי. כן, מה אתה רוצה?
איזה עשה זה עוקר? אתה יכול לאכול מכל
כן, הבעיה, העשה של אכילת עץ הדעת יתבטל. הלא תעשה, אם הוא יאכל מעץ הדעת, הוא מבטל לגמרי את האיסור לאכול מעץ הדעת. שפסוק י"ז, פסוק י"ז מתייחס רק לעץ הדעת. עכשיו, אם הוא לא יאכל מעץ הדעת, אז את הלא תעשה הוא קיים. אבל מה המשמעות של החיוב לאכול מעץ הדעת? החיוב הזה אין לו משמעות. אלא מה? אתה הצעת משהו יפה. אתה אומר, זמני. באופן זמני אסור לאכול מעץ הדעת. ומניין לך זאת שזה זמני. מפורש בפסוק, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. כלומר, תאכל, אבל אתה צריך למצוא את הדרך לא למות. כלומר, אם אתה תמצא את הדרך לא למות, תיקח תרופה נגד מוות, לא רק שיהיה מותר לך לאכול מעץ הדעת, אלא גם יהיה לך חיוב. כלומר, אם אתה תאכל את עץ הדעת אחרי אכילת תרופה נגד מוות, אז זה לא רק שאתה תקיים מצווה, ואם אתה אז תימנע מאכילת עץ הדעת, זאת עבירה. בסדר? כלומר, במילים אחרות, אתה חייב לאכול מעץ הדעת, ואתה חייב למצוא דרך לא למות מזה. פשוט מאוד. הפתרון הוא לאכול מעץ החיים. כלומר, הסדר הוא ברור. תאכל כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ואחר כך תאכל מעץ הדעת וברא. ברגע שאתה תאכל מעץ החיים לפני עץ הדעת, אין כל קושי. הכל בסדר גמור. לא רק שאתה תאכל לאכול, אתה חייב גם לאכול. ואם תימנע מלאכול, אתה פושע. בסדר? עד כאן ברור. למה את אומרת שהאיסור בפני עצמו? אם היה איסור בפני עצמו, הפסוק היה צריך להפסיק במילים לא תאכל ממנו. אבל הפסוק ממשיך, הוא נותן גם טעם. כי ביום אכולך ממנו מות תמות. מה אכפת לנו? למה? הרי התורה לא חייבת תמיד לגלות את טעמי המצוות. פה התורה אומרת במפורש, אתה לא תאכל כי תמות מזה. מזה אני לומד, כחלק אינטגרלי של המצווה, שאם לא תמות, אין איסור. ואם אין איסור, יש גם מצווה. מובן? כן. מה זה סותר את מה שאני אמרתי? מה אני אמרתי שאתה בא לסתור כאן? האם אני אמרתי שהתורה לא אומרת את הטעמים של מצוותיה? אני אמרתי שאין התורה תמיד מחויבת להביא את הטעמים במצוותיה. זה מה שאני אמרתי. ומאז מה אתה אומר? יש מקומות שהתורה אומרת את הטעמים. זה נכון, אני לא אמרתי הפוך מזה, אני לא מבין מה הקושיה. אתה אומר שהטעמים אינם הופכים את זה לזמני. אולי כן? אולי כן? אני לא יודע. למשל כתוב, קבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. אולי אם זה לא יביא לאריכות הימים, אז אולי לא. לא יודע. כן? יש פה שאלה יפה. הרב באמת מאמין בדברים בפירושים הללו? לא, זה הכל בלוף. אני בכלל לא מאמין לרגע אחד, למילה אחת ממה שאני אומר. בסדר? אתה מבסוט? טוב, הלאה. סוף סוף התגלה הפרצוף האמיתי שלי, נכון? טוב. אז איפה היינו? אז יוצא לפי זה שצריך לאכול מה? מעץ החיים לפני עץ הדעת. מה רצית, תגיד. זה בדיוק מה שאני רוצה לדון בו. חשבת שאני אשאיר את זה ככה? כן. הרי, מה? אתה אומר שאם אכלתי מעץ החיים, לא צריך את עץ הדעת? זאת שאלה מעניינת. לא, אבל אם יש לו עץ החיים, אז הוא לא ימות. אין סיכוי שהוא ימות. ולכן אין איסור של אכילת עץ הדעת. כיוון שאין איסור של אכילת עץ הדעת, יש מצווה לאכול מעץ הדעת. מובן? יוצא לפי זה שהחטא איננו אכילת עץ הדעת, אלא הקדמת עץ הדעת לעץ החיים. זו נקודה מאוד חשובה, כי אם לא זה נורא אכזרי. כן? תראו לעצמכם מה הולך בגן עדן לפי ההבנה ההמונית. הגננת אמרה, יש על השולחן במרכז הגן קופסה. בתוך הקופסה נמצאת הסוכריה הטעימה ביותר בעולם, אבל אסור לאכול אותה. וזה כבר כשלעצמו נורא אכזרי לעשות דבר כזה. הגננת אומרת, אני יוצאת, אני מצפה שאף אחד לא יפתח את הקופסה, נכון? טוב, אחרי 5 דקות חוזרת הגננת, הקופסה פתוחה, אין סוכריה, ורואים את הגננת שככה, אומרת, מי פתח את הקופסה? מי אכל את הסוכריה? זה לא אני. זה כן אתה, אתה יוצא מן הגן. זהו. ומאז יש בעיות בעולם. מלבד הילדותיות שיש בסיפור, יש גם אכזריות בסיפור. כלומר, מדוע להעמיד את האדם במצב כזה שהוא נמצא מול הדבר הטוב ביותר, המושך ביותר שיש בעולם, תאווה הוא לעיניים, נחמד העץ להשכיל, ולאסור עליו. מה, הייתי אומר, זה סדיסטי, כן? לעשות את זה לאדם. ברור שלא ייתכן שיש תוכן כלשהו שהוא באופן מוחלט אסור. לכן מוכרח להיות שיש דרך להשיג גם את התוכן האסור. כמו שמצאנו למשל בילטה, אשתו של רב נחמן, שהיא רצתה לאכול בשר וחלב. כן, ידוע. ילטה, אשתו של רב נחמן, הייתה טיפוס, לא סתם בן אדם. פעם אחת הוא לא שלח לה כוס של ברכה. מה היא עשתה? שברה לו 400 חביות של יין. זה הרבה מאוד כסף. אתם יודעים מה זה חבית של יין של פעם? 400 חביות של יין שברה. למה? הוא לא שלח לה כוס של ברכה. טוב, הייתה קצת סנובית, הייתה ממשפחת הראש גלותה וכו'. בקיצור, זה לא היה כל כך גל. והגמרה מספרת מסכת חולין, שילטה אמרה לרב נחמן, תראה, כל מה שהתורה אסרה, היא התירה. היא אסרה אשת איש, אבל היא התירה יפת תואר. כן, היא התירה גרושה בחיי בעלה. אסרה את הגויה, היא תירה יפת תואר. אסרה את הדם, היא תירה את הכבד. אסרה את החלב, היא תירה את העלייה. אז אסרה את החזיר, היא תירה מוח שיבוטה. למוח של השיבוטה יש אותם כמו החזיר. ואז היא אמרה, בעינה למחל בשרה בחלב. אני רוצה לאכול בשר בחלב. טוב, אתם מבינים שרב נחמן יש לו קצת ניסיון עם השיגונות של ילטה, הוא לא ביטל את זה. אמר, מה? לא, היא רוצה בהתר, היא רוצה לאכול בשר בחלב בהתר. זה לא חוכמה. אלא מה? הוא אמר למשרתיו לעשות לה עטינים של פרה, צלויים. כן? העטינים של הפרה זה בשר, אבל יש לזה טעם של חלב. אז בשר בחלב, אין בעיה. זווי כולה ככה לכך כתוב. כן. אז יוצא לפי זה, השאלה היא למה התלמוד הביא את הסיפור הזה? סתם לספר לנו לשון הרע על ילטה? ברור שלא, ילטה הייתה כנראה אישה אידיאליסטית מאוד. והיא הייתה מונותאיסטית אמיתית. היא אמרה, אם השם אחד, אז זה נכון. אם זה נכון שהשם אחד, חייב להיות שאפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא בכל. ולכן כל הטעמים כולם, כל האיסורים שבעולם, חייבים למצוא את הדרך האמיתית המותרת שלהם. ולכן היה בשבילה אידיאל לאכול בשר בחלב. לכן זה מסופר שם. לכן גם אכילת עץ הדעת חייבת למצוא את הדרך הנכונה שלה. אפילו שנאמר כי ביום אכלך ממנו מות תמות. אבל עוד לא הסברנו מה זה עץ הדעת ומה זה עץ החיים. אבל לפני כן יש פה שאלה. הרב, אם הסדר חשוב, למה גירשו את האדם מגן עדן? הרי כבר אכל מעץ הדעת. אז מה יעזור שיוכל מעץ החיים שנאמר לגרש אותו מגן עדן? פן יוכל, אומרים יוכל, מעץ החיים. שאלה יפה. כן? הרי אם באמת אכילת עץ הדעת זה כזה נורא שזה ממית, והרי עץ החיים היה מותר באכילה. אז למה בפרק ג' שהקדוש ברוך הוא רואה שאדם כבר אכל מעץ הדעת, הוא אומר, צריך לגרש אותו מגן עדן. למה? ועתה פן ישלח ידו ואכל גם מעץ החיים וחי לעולם, ויגרש אותו מגן עדן. מה אכפת לו? הנה, הוא עשה את הפשלה. עכשיו הוא הולך למות בגלל הסיפור הזה. תן לו לאכול מעץ החיים. הרי ממילא התכוונת שהוא אוכל מעץ החיים? הוא היה צריך לאכול לפני. בסדר, הוא לא עשה את זה. עכשיו תעשה לו ג'סטה, מה אכפת לך? איזה שאלה ששואל רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים. והוא עונה, שאם אדם הראשון יאכל מעץ החיים אחרי עץ הדעת, הוא ייכנס אל חיי הנצח עם החטא שלו. לעולם לא יהיה לו תיקון. צריך להציל אותו מזה. להציל אותו מנצח של חטא, נצח של קטן. לכן צריך לגרש אותו מגן עדן, חס וחלילה שלא יאכל מעץ החיים עכשיו. ואז הוא יגיע לעולם הזה, ויתחיל עוד פעם, יאכל מעץ החיים, ואחרי זה מעץ הדעת, ויהיה בסדר. כן. אני עוד לא יודע מה זה עץ החיים ועץ הדעת. עוד לא הספקתי להגיע לזה. אני עוד לא הספקתי להסביר מה זה עץ החיים ועץ הדעת. יש לי כוונה להסביר את זה. בסדר? בבקשה. למה צריך קודם עץ החיים ואחרי זה עץ הדעת? מה זה חשוב הסדר? זאת השאלה. פשוט מאוד, אני רוצה לבאר מה זה עץ החיים ומה זה עץ הדעת. עץ הדעת זה דבר פשוט מאוד. זה דעת. איך אוכלים דעת, אגב? לומדים. זאת אומרת, אכילת עץ הדעת זו למדנות. זה להפוך למה שהיום מכנים אנציקלופדיה מהלכת. הוא רוכש עוד ידיעה ועוד ידיעה ועוד ידיעה. הוא מפוצץ מרוב ידיעות. עכשיו, הידיעות מה זה? הידיעות הם כלים. זה כלים. זה בא להכיל. בשביל מה יש ידיעות? הידיעות הן לא מטרה לעצמן. הידיעות זה כדי להכיל בתוך זה תכנים של חיים. אז אם האדם מתמלא בכלים, לפני שיש לו בכלל מעיין חי, שימלא את הכלים האלה, אז הכלים האלה יארגו אותו. הוא יקרוס תחת נטל הכלים. כל כך הרבה כלים שהוא לא ייתן מקום לחיים להיכנס. אנחנו אומרים, אדם שיודע הרבה, הידיעה הורגת אותו. אז מה תגיד שידיעה זה דבר רע? עדיף להיות בור? לא. צריך קודם כל לבדוק שיש בתוכך משהו חי שמפקה, איזשהו מעיין של חיים פנימיים. אותם החיים הפנימיים, ככל שהם יתרבו, הם יצריכים למלא יותר כלים. ולכן צריך קודם כל לאכול מעץ החיים, זה נכון. אבל ברגע שהתחלת לאכול מעץ החיים, אז החיים מתחילים לזרום. אתה צריך מהר לאכול מעץ הדעת כדי לתת כלים לחיים האלה. לכן, אדם שיש לו כבר חיים, חייב להרבות דעת. ואם הוא לא ירצה דעת, אז יהיה לו חיים בלי כלים. חיים בלי כלים זה עוד יותר גרוע. כי אין כיוון יותר. מובן? מה? חיים הכוונה עולם ערכי פנימי. עולם ערכי פנימי. שבו אתה פוגש את מקור החיים. אני אתן לך דוגמה. מה נקרא עץ החיים. אז רגילים לומר ככה, תורה זה עץ החיים, כמו שאבישי כהן הציע לפני כן, אבישי חיים הציע. כן, מה זה תורה? עץ החיים זה התורה, שנאמר, עץ חיים היא למחזיקים בה. ומה זה עץ הדעת? מתמטיקה, פיזיקה, תיאטרון, רקמה יפנית, נכון? הרבה דברים, פינג פונג. זה, כל זה, זה עץ הדעת. כן, יש קצת איזה טעות בהבנה הזאת. לא שזה לא נכון, אבל יש איזה בעיה. נגיד, הספר הזה שאנחנו לומדים, זה תורה, נכון? זה שייך לעץ החיים או לעץ הדעת? תלוי איך מסתכלים על זה. בדרך כלל, אלה שלומדים את זה, זה בגלל שהם רוצים את החיים שם. אבל אפשר ללמוד את זה כדי לעשות דוקטורט בעברית מקראית, או ללמוד את תולדות הדפוס העברי במאה ה-20. ברור? או מוטיבים אסתטיים בהוצאת, בקריחת ספרים. כן? או לא אסתטים, זה תלוי עניין של... כן, הקיטש הדתי במאה ה-20 וכדומה, כן? ברור. אז יש כל מיני אופנים להתייחס לזה. אז אפשר לקחת את אותו תוכן וללמוד אותו כעץ הדעת. לעומת זה, יש אדם שהוא עוסק בפיזיקה, כדי לדעת את דרכי השם. הוא רוצה לדעת איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. זה חלק מדעת אלוהים שלו. אז זה ברור שהלימוד הזה אצלו הוא עץ החיים. יוצא לפי זה שלא כל כך התוכן כמו הגישה פה הוא הקובע אם זה חיים או דעת. אז זה נכון, בדרך כלל. על דרך הרוב, תורה זה עץ החיים, חול זה עץ הדעת, וצריך אם כן להקדים את עץ החיים לעץ הדעת. כך שניתן לומר שהחטא של אדם הראשון זה שהוא הלך לאוניברסיטה לפני שהוא למד בישיבה. ברור? זאת אומרת שיש פה הקדמה של הדעת אל החיים. אבל, וכאן יש נקודה חשובה שעולה מהלימוד שלנו, אם הוא כבר אכל מעץ החיים, הוא אומר, אני רוצה רק תורה. אז מה זה? זה הכיוון ההפוך מהכוונה של הבורא בעולמו, שהוא רוצה שהחיים האלה יתפשטו על כל הדעת. בסדר? הוא כבר אמר, החכם מכל אדם, ויוסיף דעת. נכון? מה, מישהו זוכר? בהמשך הפסוק? נכון, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. זה נכון, אבל מה אמר על זה רבי מקוצק? כן, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, רק שיוסיף. כן, טוב. לא, אני לא חושב שזה נכון. כי יש גם תכנים פנימיים שאדם זוכה להם במישור השכלי. כלומר, לא אמרתי שחיים זה חווייתי רגשי. לא, כי משתמע משאלתך שחיים זה חווייתי רגשי, ודעת זה שכלי אינטלקטואלי. זה לא נכון. אלא הכוונה, זה תלוי בכוונה של הלומד. יש אדם שמתחבר אל החיים דווקא דרך השכל. ויש אדם שמתחבר אל הדעת דרך הרגש. בואו, זה לא אחד על אחד. אל הדעת דרך הרגש, הוא רוצה להרבות בחוויות רגשיות. למה? ככה. למשל, יש מושג שנקרא היום משהו נורא. האומנות לשם האומנות. מכיר את המושג הזה? אומנות לשם האומנות זה הגדרה של עבודה זרה. זה עולם ללא תכלית, זה משהו נורא. אומנות לשם אומנות, עולם של אבסורד, ייאוש מוחלט. לא, זה לא חיים. זה רגש, זה חוויה, תקרא לזה. אבל זה לא מה שאנחנו קוראים פה החיים. עץ החיים. מה? סוג של דעת, כי אני יודע רגש חדש, אני יודע חוויה חדשה, ברור? זאת אומרת, לכן זה לא שייך אל החיים, זה שייך אל הדעת. כלומר, לכן זה מאוד דק ההבחנות האלה. זה לא כך פשוט להגיד, אני למדתי בישיבה, אני בעץ החיים. אני באוניברסיטה, אני בעץ הדעת. זה שטחי מאוד, האמירה הזאת. כן, בבקשה. לפי זה גישה. אתה רוצה להגיד צורה בשביל גישה, תגיד צורה. עכשיו, לפי זה, מובן דבר שבעצם התחלנו לשים לב אליו. בשיעור הקודם, נדמה לי שדיברנו על זה. איפה נמצא עץ החיים בתוך הגן? מה? באמצע, נכון? שנאמר בתוך הגן. ראינו בפרק ג' פסוק ג' שהאישה אומרת, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו. זאת אומרת שעץ הדעת גם הוא באמצע. ומאחר ויש רק אמצע אחד לגן, כי לכל גן יש רק אמצע אחד. מכאן שזה אותו עץ. אז מה החטא? הגישה. כלומר, השאלה אם הוא ניגש אל העץ הזה מתוך גישה של בקשת החיים, או מתוך גישה של בקשת הדעת. אם זה מתוך בקשת החיים היה מתעלה, ואז הדעת הייתה נכללת בחיים, ואם הוא בא מתוך גישה של דעת, הוא מנתק את הדעת מן החיים, ואז הוא נופל אל המוות. בבקשה. מה היה השיקול של אדם הראשון שהוא צריך להקדים את הדעת לחיים? זה השאלה שלך? כן. מה? הבנתם? מה? הוא רצה יותר כלים. כלומר, הוא רצה להגדיל, זה חידוש של, זה צריך לברר עד כמה זה מדויק, אבל רעיון של הרב אליהו דסלר, אחד מגדולי ההוגים של העולם החרדי, שאמר שהוא רצה להרחיב את תחום הבחירה החופשית שלו. כלומר, הוא רצה לדעת מה זה לחזור בתשובה בעצם, החטא והשוב. זה יותר גדול, הרי בעל תשובה גדול מצדי גמור. אז הוא רצה לעבור אל דעת אלוהים דרך ההתנגדות לו. ויש פה סברה, נכון? האומר החטא והשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה, אבל אם הוא עשה תשובה? כן? הרי תשובתו נעלה יותר. אז זה היה השיקול. אני לא יודע מה אני הייתי עושה. מה? האם זאת הייתה הכוונה של האישה? לא, האישה לא עשתה שום חטא. אנחנו עוד מעט נראה שהאישה לא עשתה חטא. כן, אולי נסביר מדוע אני אומר את זה. מה היה אסור לאכול? בואו נדייק. כן? היה אסור לאכול מהעץ, נכון? אני קורא כאן בפסוק י' ז', ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. אז מה אסור לאכול? מן העץ. מה אכלה האישה? בפרק ג', פסוק ו', ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו. הפרי לא נאסר מעולם. אז היא לא עשתה שום חטא. מה? גם האיש אכל מהפרי? מניין לך זאת? ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. מה היא נתנה לו? מהפרי? כן, זה מה שאתם אומרים. בואו נבדוק. פסוק י' א', בבקשה, ג' י' א'. ויאמר, מי יגיד לך כי ירום אתה? מן העץ. אשר אמרתי לך, אשר ציוויתי לך לביתי אכול מנו אכלת. פסוק י' ב', ויאמר האדם, האישה אשר נתנה עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. אז מי שחטא זה האיש, לא האישה. קודם כל. אז אנחנו צריכים לברר מה היא עשתה בעצם. הרי היא התכוונה לתת לו כנראה פרי, וכשהפרי הגיע אליו נעשה עץ. אז מה רוצים ממנה בדיוק? כן? אז זה כשנגיע לפרק ג' נדון בזה. כן, מה אתה רוצה? נכון, זה מובן במדרש. השאלה מה החטא שלה? האם החטא שלה זה שהיא עברה על דבר השם? היא לא עברה על דבר השם. יש לה חטא אחר, היא ממיתה את האיש. זה החטא שלה. היא גרמה לו לחטא. אבל השאלה היא למה היא עשתה את זה? אנחנו עוד נגיע על זה, בסדר? בפרק ג' אנחנו עוד לא הגענו אל החטא. בינתיים אנחנו בציווי. כן, בבקשה. מה? לא הבנתי. אני אמרת שני דברים במשפטים שלך. אמרת משפט שמורכב משני משפטים. החלק הראשון אני הבנתי, החלק השני לא הבנתי את הקשר שלו לחלק הראשון. אני אסביר. אמרת, לפי הרעיון של הקדמת עץ החיים לעץ הדעת, אז האדם צריך בתחילת חייו להקדים את עץ החיים לעץ הדעת. זה אני מסכים איתך לחלוטין. עכשיו, הוספת על זה עוד משפט. ולכן הוא צריך להקדים לימודי תורה לפני לימודי חול. רגע, רגע, זה מה שאתה אמרת, וזה לכאורה סותר את כל מה שביארנו עד עכשיו, שמה שקובע את התוכן כחיים או כדעת, זה לא מה התוכנית הלימודים, אלא הגישה. ולכן, היה יותר נכון לומר, שמה שצריך להקדים קודם כל אצל הילד, זה גישה של חיים, ומתוך כך גישה של דעת. אתה שואל, האם אני מערער על ההבדל היסודי בין התכנים של תורה לבין חול. נכון? זה מה שאתה שואל? כלומר, ככה אתה שואל על הרב קוק בשמונה קבצים, א' תף תף קוף. אני שואל אותך, האם אתה חולק על הרב קוק ב' תף תף קוף? האם אני חולק על הנאמר בכל מוצאי שבת המבדיל בין קודש לחול? מה אתה חושב? מה תהיה התשובה שלי? מה אני אענה לך עכשיו? תראה, אני יכול להגיד לך, אבל זה יהיה שבלוני מדי. לא, אני לא חולק על זה. עכשיו, אתה נותן לי חשק עצום להגיד שאני חולק על זה, ולא רק כדי להגיד, כדי לפחות להיות מקורי. אבל אני לא מבין מה... בסדר? טוב, בואו נמשיך. מה? מה? לא הבנתי, מה אתה אומר שליבוביץ' אמר לרב קוק? זאת אומרת, אתה מנדב לי את התפקיד של הרב קוק ולך את התפקיד של ליבוביץ'? זו, נו. הלאה. כן.
כל שמחמתו את הדעת מרבין ממעשיו, אחו שמעשיו את הדעת מרבין ממעשיו.
מעשיו מרובים ממעשיו? היה. דייק בלשונך.
כל שמעשיו את הדעת מרבין מחוכמתו, מתוך חוכמתו את
אבל זה לא מה שהמשנה אומרת. המשנה אומרת, כל מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. מה זה מעשיו? זה עץ החיים. וחוכמתו זה עץ הדעת. אתה לקחת את המם של מחוכמתו בתור מם המקור, במקום להיות מם ההבדלה. אבל למה שאני אקבל את הפירוש הזה? טוב, יש פה עוד שאלה. שתי שאלות. שלום הרב, מדוע לא יתקן האדם עצמו בגן עדן? בגלל שהוא עלול לאכול מעץ החיים, לא יכול מעץ החיים בלי לתקן את זה שהוא אכל מעץ הדעת. הוא חייב למות. המיטה זה ממית את החוטא שבו. שאלה הבאה, כשם שהמן במדבר היה טעמו לפי דעת האוכל, רצה טעם של ענבים, הרגיש ענבים, רצה בשר, הרגיש טעם בשר. כך, לפי דעתי, אני מעלה סברה, שהיה בדעתו של אדם לאכול מהדעת והרגיש עץ הדעת. אם היה בדעתו עץ החיים, היה תואם חיים. אני שמח לראות שהדעות שלנו נפגשו. כן, הלאה. כן.
הרב הרי מסביר את כל ההתרחשות בגן עדן כלא משהו פיזי.
ודאי שזה לא פיזי. כל הסיפור הזה הוא לא פיזי, רחוק מלהיות פיזי.
מה זה, במה זה מתבטא כל הרצון של האדם, הוא אכל מזה, כל לפני זה, מה?
אתה שואל מה זה שהוא אכל מעץ החיים? ומה זה שהוא אכל מעץ הדעת? אני שואל אותך שאלה, איך אוכלים דעת? אני שואל, מה זה לאכול דעת? ללמוד, יפה. זאת אומרת שהוא פיתח את הגישה של האינטלקטואליזם. אינטלקטואליזם זה ראיית האדם כמרוכז מסביב למטרת השגת הידע. זה אכילת עץ הדעת. בסדר? בבקשה. אכילה זה הפנמה, כן. כן, יש ביטוי כזה במדרש רבה. אדם הראשון, אפיקורוס היה. זה מה היה פילוסוף. כן, בבקשה.
אמרנו שבעצם מה שקובע אם זה עץ החיים או עץ הדעת, זה עוד אישה.
נכון.
אז אם האדם יבוא מגישה של יכול מעץ החיים,
כן.
אז איזה בעצם מקום יישאר לגישה של עץ הדעת? הרי יוצא שאכילה מעץ הדעת זה כאילו יכול לא לשם שמיים, לא?
כלומר, אם אדם אוכל מתוך גישה של עץ החיים, אז גם הגישה שהיא בדרך כלל שלא לשם שמיים של אכילת עץ הדעת, גם היא מתעלה. כי יש גם מצווה ללמוד שלא לשמה. כן, הרי כתוב, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה ולשמה. אז השלה כתב, רבנו ישעיהו על הרבי הורוביץ, בספר השני לוחות הברית, הוא כתב, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו ללמוד שלא לשמה, על מנת להגיע לשמה. ככה הוא כתב, מה? לא, כשאדם מתחיל מהלשמה, אז זאת אומרת שהוא מסוגל גם לעשות מעשים שלא לשמה, על מנת להגיע לשמה. כי הרי יש בו בעיה. כתוב, הלומד שלא לשמע נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. אבל הלומד, אבל מצד שני אומרים, שילמד שלא לשמע, שמתוך לשמע, שלא לשמע ולשמע. מה פירוש הדבר? מה נקודת המוצא של האדם? יש אדם שאומר, אני רוצה ללמוד לא לשמע, ככה. אז אם ככה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. אבל אם יש אדם שאומר, אני הייתי מאוד רוצה ללמוד לשמע, אבל אני עוד לא מצליח. אז אם זה ככה, סימן שכבר אכפת לך מהלשמע. זאת אומרת שכבר קדם איזשהו לשמה ללא לשמה הזה.
שזה עץ החיים.
זה עץ החיים שקדם לעץ הדעת, ואז הוא יכול לעלות. בסדר? כן. הגישה הזאת, זה בסיסי. זאת אומרת, זה עניין של... זה עניין של חינוך. אפשר להתחנך, כלומר, אדם קיבל חינוך לא נכון. אפשר לתקן את זה. אבל זה עניין של גישה. צריך בשביל זה חינוך נכון. זה צריך קודם כל חינוך נכון, כי יש אדם שלומד כל התורה כולה, אבל הוא לא מכוון אל הכוונה של התורה. הוא יודע הכל, אז מה? כן. בבקשה.
אפשר להקביל את זה לזה שצריך להקביל את תורה מבחינת מידות, תורה מבחינת מצוות?
כן, אפשר להקביל את זה להקדמת המידות למצוות. טוב, ובכן, נסה פה להבין, אני רוצה קצת להרחיב עוד צעד. אנחנו אמרנו אם כן שהמטרה של אדם היא לאכול, ולאכול הכל, עץ החיים, עץ הדעת, הכל. עכשיו, מה יקרה אחרי שאדם יאכל את הכל? מה? אדם לא יכול לאכול את עצמו. הוא יאכל הכל, הוא יתנפח, נכון? הוא יהיה גדול. הוא יהיה גדול כמו כל העולם כולו. כי הרי הוא אוכל את כל העולם, אז כל העולם בקרבו. עכשיו, מצאנו מקרה כזה. העובר בתוך הרחם של אמו, הוא בהתחלה כזה פיצי, והוא רחוק מן הדפנות. כלומר, הגבולות של העולם רחוקים ממנו. אבל עם הזמן, במשך כמה חודשים, הוא הולך וגדל, והוא ממלא את המרחב שבינו לבין גבולות עולמו. עד שבאיזשהו שלב, הוא ממלא את כל העולם שלו. ואז הוא יוצא מן העולם, ואז הוא מגיע לעולם יותר גדול. אומרים לו, עכשיו באת לרחם יותר גדול, תאכל את כל זה, ואחרי זה תצא לעוד עולם. כלומר, בעצם העולם הוא גן, גן מלשון הגנה. אבל אחרי צריך לצאת מן הגן ולהגיע לעדן, כמובן.
יש גם איזה שלב שלוקחים את
התפנות? כן, בהתחלה קצת מרחיבים את התפנות, אבל יש גבול כמה אפשר להרחיב. כן? טוב. העדן זה ביחס אל הגן, זה אינסופי. הגמרא אומרת במסכת פסחים שמצרים היא 500 אמה, 500 פרסה על 500 פרסה. לא, 400 פרסה על 400 פרסה. כמה זה פרסה? 4 קילומטרים. אז כמה הגודל של מצרים? 1,600 קילומטרים על 1,600 קילומטרים. ריבוע גדולה. ו... הגמרא אומרת ככה, מצרים אחד מ-60 בקוש. קוש זה יבשת אפריקה. וחוש אחד מ-60 בעולם. אני לא יודע, מבחינה גיאוגרפית קצת קשה לקבל, אבל יכול להיות. העולם אחד מ-60 בגן. והגן אחד מ-60 בעדן. והעדן אחד מ-60 בגהינם. נמצא כל העולם, אומרת הגמרא, ככיסוי קדרה לגהינם. ככה אומרת הגמרא. זאת אומרת שהעדן ביחס לגן זה ענק, זה פי 60. בטל, כן? בטל ב-60. אבל גיהינם עוד יותר גדול מזה. מה זה גיהינם? זה העין, היעדר, הריק. הריק שמאפשר לעדן להופיע. מה אתה אומר?
למה זה מתחיל
ממצרים ולא מארץ ישראל? פשוט מצרים זה העולם. זה המקום החי, הרי משם אנחנו באים. הרי מצרים נקראת ערוות הארץ, נכון? הערווה זה המקום שממנו באים החיים. כן, מה אתה אומר?
משם ישראל נולד?
כן, לכן גם ישראל נולד שם. אמרנו, מצרים נקראת ערוות הארץ. הערווה זה המקום שממנו נולדים. אז מצרים זה עיקר החיות בעולם. טוב, בואו נתקדם. כל זה בעצם מציב את מצבו של האדם בראשית בריאתו. יש פה שאלות. כל תנית חכם שאין בו דעת, נבלה טובה הימנו. מדוע דעת ולא תורה? והרי עוסקים בתנית חכם ולא מדען. נכון, שאלה טובה, לא יודע. מי שלומד שלא לשמע כדי לקנטר, נוח לו שנפחה שלייתו על פניו. נכון. אוהבים אותך, השיעור נהדר. וואלה. מת עליך, תגיד לי הרבה דברים כאלה, אני אוהב לשמוע. עכשיו, איפה היינו? עכשיו, יש איזו שאלה שמתעוררת. האם עולמו של הקדוש ברוך הוא טוב? לפי מה שלמדנו בפרק א', אין שום ספק שהוא טוב, נכון? על כל שלב ושלב, נאמר וייר אלוהים כי טוב, וייר אלוהים את האור כי טוב. אמנם ביום השני לא כתוב כי טוב, כי לא נשלמה מלאכת המים, אבל ביום השלישי הוא שלם, אז פעמיים כי טוב. ביום הרביעי וירא אלוהים כי טוב, חמישי וירא אלוהים כי טוב, ביום השישי וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. נשאלת השאלה, אם זה נכון, וזה כנראה נכון, אז איך ייתכן שיש בעולם השקפת עולם פסימית? איך יכול להיות שאנשים מתהלכים ואתה אומר, מה שלומך? רע. ומה אתה חושב שיהיה? יהיה גרוע. ומה אתה חושב על כל העולם? לא שווה. זה לא מובן. כתוב במפורש. וירא אלוהים, כי טוב. הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא אומר כשהוא אומר. נכון? מה אתה אומר? על האדם לא נאמר במפורש כי טוב, אבל מכלל ההתמר. כשהרי כתוב, וירא אלוהים את כל אשר עשה. אז ראינו אמנם באמת שהאדם לא נעשה. כי הוא רק נברא ולא נעשה. אז אולי זה התחלה של הרמז. אבל בכל זאת, גם אם תאמר שהאדם לא טוב, בסדר, אבל כל העולם טוב. מה אתה אומר? כן, זה מה שאמרנו עכשיו. מה שאמרנו עכשיו. אבל, אז אתה אומר שיש משהו רע בזה שהאדם לא מושלם. כלומר, זה גרוע להיות אדם, מהבחינה הזאת. מה זה פסימי? הפסימי, התכוונת, בסדר, כן, הפסימי, כן. כן. כן, אז מה שאמרנו עכשיו. אז זה מה שאמרנו. זו הייתה ההצעה שלו. ואני אמרתי, אחרי ששאלתי את השאלה, הוא הציע את אותו הדבר שאתה אומר עכשיו. כן? עכשיו, נכון שהוא לא מעביר את השיעור, אבל גם לא צריך להקשיב. עכשיו, אז אם כן, אנחנו אומרים שיש באדם יסוד באמת לפסימיות. השאלה היא ככה, ברגע שהאדם מגיע למסקנה שגורלו רע, האם, מה זה אומר לגבי כל העולם? שגם כל העולם הוא רע. כי הרי האדם הוא נזר הבריאה, לא? בשבילו נברא העולם. אם גורלו של האדם רע, אז בשביל מה כל העולם? עכשיו תראו, יש פה פסוק שאומר את זה במפורש. ויאמר השם אלוהים, לא טוב. על מה אומר השם אלוהים, לא טוב? לא. תסתכלו, מתחת למילה טוב, יש טעם שקוראים לו תביר, נכון? מתחת לטוב. פסוק י' ח', פרק ב' פסוק י' ח'. נו, כל העולם מחכה רק לך. פרק ב' פסוק י' ח', אתה שם? כן. טוב, נכון. מה כתוב, אז מה הטעם מתחת למילה טוב? תביר. מה זה תביר? אתם רואים שם יש איזה מין עיגול כזה, חצי עיגול ונקודה. זה עצירה, זה כמו נקודה. זאת אומרת, כאן נגמר המשפט, ויאמר השם אלוהים, לא טוב, שום דבר טוב. עכשיו תראו, לא טוב, זה הרבה יותר גרוע מרע. כי אם אני אומר על משהו שהוא רע, זה לא אומר שאין בו טוב. יש בו רע, יכול להיות שיש בו גם טוב. אם אני אומר לא טוב, זה הרע המוחלט, אין שם שום טוב. על כל הבריאה כולה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא טוב. קרה פה משהו. מה קרה? היות האדם לבדו. כלומר, זה שהאדם הוא לבדו, זה מה שגורם לשפוט לא רק את חיי האדם, את גורל האדם כרע, אלא כל המציאות כולה. זה פסוק שסותר את פרק א', וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כי אפילו אם לא נכלול את האדם, אבל השאר הוא טוב, אבל כאן הכל רע. עכשיו צריך להבין משהו. מי נתן את הציון למפעלו של הקדוש ברוך הוא? טוב. הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא עושה, שם לעצמו ציון, טוב. אפילו טוב מאוד. כי אין מישהו אחר שישפוט. עכשיו מגיע האדם, והוא הכרה חדשה. יש עוד מישהו עכשיו. גם הוא צריך להגיד את דעתו. הוא אומר לא טוב. אם הוא אומר לא טוב, אומר הקדוש ברוך הוא לא טוב. מה? האדם נברא בדיוק לפני כן, לא? הרי לפני כן הוא ברא את האדם, ואז ויאמר השם אלוהים לא טוב. כלומר, כיוון שהאדם הוא לבדו, גורלו של האדם רע, ולכן הכל לא טוב. כן, עכשיו לא הבנו מה זה עדיין לבדו, ולמה זה כזה רע. כן, בבקשה. יכול להיות, כי הוא היה שהוא עלול לחטא. טוב, ויאמר השם אלוהים לא טוב. היות האדם לבדו. מה פירוש המילה לבדו בתנ"ך? בתנ"ך, לבדו, פירושו עם עוד מישהו. מפורש. כתוב, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו. אז הוא לא בודד. כלומר, אם היינו שלבדו פירושו בודד, אז אין פה מי שיאבק עמו. נכון? לבד מבני משפחתו, אבל הוא נשאר עם האיש. זאת אומרת, המילה לבדו פירושו, כשכולם הולכים, אני נשאר עם רק אחד. נכון, ויאבק איש עמו. זאת אומרת שהוא לא היה בודד, הוא היה לבדו מהאנשים שהתלוו אליו, אבל הוא לא נשאר בודד.
בסדר, אבל לבד זה מילה שעומדת ביחס לקבוצה אחרת.
ביחס לקבוצה אחרת. יפה, זאת אומרת יש פרשנות יחסית, זאת אומרת אם היה כתוב בדד, אז היה, אז באמת לא היה איש עמו. אבל לא כתוב בדד, כתוב לבדו. הן עם לבדד ישכון. אז לבדד זה לא לבדו, זה משהו אחר. אמרתי שהמילה בדד משמעותה שהאדם לגמרי לבד, כמו בעברית מודרנית. לא, אין עם לבדד ישכון, אז גוונה שהגויים לא איתו. אז הגויים לא איתו, כי הוא לבדד ישכון. מה שאין כן, אם היה כתוב, אין עם לבדו, סימן שיש עוד עם איתו. כן. אשר יעשה לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. גם הוצאה מותר. וגם הוצאה מותר. נכון? כן, בבקשה. אני לא יודע אם זה קשור למשהו, רגע, אני רוצה פה להתקדם. עכשיו, יוצא לפי זה שהאדם לא היה בודד, הוא היה לבדו. מה זה לבדו? הוא היה מחובר לגמרי אל עצמו. כן, הרי מה נאמר בפרק א', זכר ונקבה ברא אותו. אז אם כן הוא היה זכר ונקבה, אז מה הבעיה? יוצא שהציווי ניתן לזכר ולנקבה ביחד. אבל הוא היה לגמרי מחובר. לגמרי מחובר, אז הוא לא יכול להכיר את עצמו. זה כמו שלמשל יש חקירה אצל האחרונים לגבי הדין בדיני עדות שאדם קרוב אצל עצמו. כן? אדם לא יכול להעיד לטובת עצמו כי אדם קרוב אצל עצמו. אז דנו האחרונים האם זה מדין קרוב או מדין עצמו. כלומר, הרי הקרובים פסולים להעיד. האם זה שאדם קרוב אצל עצמו זה פסול מצד שהוא קרוב? או מצד שהוא עצמו. מה התשובה? אני לא יודע אם זה משנה בכלל. נראה לי שזה אותו הדבר, למרות שעשו מזה כל מיני פלפולים. עכשיו, אבל זה בדיוק העניין. הוא כל כך עצמו, שהוא לא יכול להכיר את עצמו. כי כדי להכיר את עצמו, הוא צריך להיות קצת מחוץ לעצמו. כי להכיר משהו זה להיות מחוץ לו. עכשיו, יש פה בעיה. האדם הוא הנברא היחיד שיש לו הכרה, ולא סתם שיש לו הכר, הוא יכול להכיר הכל. אין דבר בבריאה שהאדם לא יכול להכיר. חוץ מנברא אחד. את עצמו. אז בשביל מה זה טוב, כל מה שאני יכול לדעת, אם את עצמי אני לא יודע. זה פה האבסורד. לכן חייבים לחתוך אותו לשניים שיכיר את עצמו. עד כאן להיום.